הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההאזנה ליריב ראוי, פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק שני יריבים או יריבות הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. והפעם נעסוק בנושא כבד משקל במיוחד, המתת חסד. בשנת 2005 חוקק בישראל חוק החולה הנוטה למות, המסדיר תנאים שבהם ניתן למנוע טיפול מאריך חיים מחולים שנותרה להם פחות מחצי שנה לחיות. אולם החוק מבהיר היטב שהוא בשום פנים ואופן איננו מתיר עשייה, בניגוד למניעת עשייה, של פעולה המכוונת להמית, בין שהיא נעשית מתוך חסד וחמלה ובין שלא, וזה ציטוט מתוך החוק. ובין לבקשת החולה הנוטה למות או אדם אחר ובין שלא. אך האם לא קיימים מצבים שבהם טוב מותו של אדם מחייו, שבהם הסבל שלו עצום ורצונו, או אם הוא אינו בהכרה, רצון הקרובים לו, הוא להפסיק ולחיות. האם ראוי לדבר על המתת חסד, או שרצח הוא רצח והתאבדות היא התאבדות? היום איתנו שתי יריבות ראויות שינסו לגעת בכובד הראש המתבקש בשאלות אלה. דוקטור שירלי אברמי, לשעבר מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ומרכז המחקר והמידע בכנסת, ומחברת הספר עדיף שהיה מת במלחמה על התאבדות והשפעתה על בני המשפחה. וגילי מצה, עיתונאית צלמת ובעלת הבלוג האומנותי לטייל עם גילי, שבו גם אנישה נהנית לבד, שיצאה למאבק יחיד בנושא המתת החסד. שלום גילי.
שלום.
שלום שירלי.
שלום.
שלום. תודה שבאתן, ואנחנו נתחיל כרגלנו בדקה, שבה כל אחת מכן תציג בקצרה את עמדתה לגבי הסוגיה. שירלי, את רוצה להתחיל?
בבקשה. אני אקדים ואומר שאני חושבת שכל סוגיה, בטח כשאנחנו בפודקאסט שנקרא יריב ראוי וקל וחומר בנושא הזה, שום דבר הוא לא שחור ולבן. זאת אומרת, גם אם אני אציג פה עמדה שהיא יחסית מקצינה, אני חושבת שרוב המקרים נופלים באיזשהו מנעד בין התנגדות מוחלטת להמתת חסד לבין התרה מוחלטת שלה, רוב המקרים יפלו באמצע. המקרים שמעניינים אותי ושלהם אני אנסה לדבר במהלך השעה הזאת הם המקרים רכים, אלה שבין לבין, כי אלה שאין בהם דילמה, אין שאלה ואין דיון. ולכן, אחרי שאמרתי את זה, עמדתי היא נגד. אני מתנגדת. אני מתנגדת להמתת חסד, אני חושבת שהמתה אינה חסד. זאת עמדתי.
אוקיי, יפה, זאת התחלה מעניינת. גילי, מה דעתך?
אני בעד המתת חסד, אני יוצאת מתוך מקרה פרטי, אבא שלי עורך הדין יהודה מצה, היה מומחה לרשלנות רפואית ונזיקין, ובעודו איש כזה, הוא חשב ודיבר וכתב את המוות שלו בצוואה שהייתה לו, שגם הייתה אמורה להיות מכובדת כי הייתה קשורה לעמותה, גם היה לו כרטיס אדי, שזה תרומת איברים, אבל זה נושא אחר, ואני ניצבתי בחוסר מוחלט במשך 7 שנים בהם הוא גסס והתייסר, וידיי היו כבולות גם מבחינת החוק, וגם מבחינת המוסד הסיעודי שבסוף הוא הגיע אליו, ובאוזלת יד הזו, באותו שבוע שהוא נפטר, אני עליתי לכנסת, הוגשה בדיוק בעיתוי מדהים הצעת החוק מוות במרשם רופא, שמתי מכתב אישי לכל חבר כנסת, חלקם גם ענו לי שחתמו בעד, וזה היה מאוד מרגש, ומשם יצאתי לדרך ארוכה, שלא ידעתי שהיא תהיה כזו ארוכה ומאתגרת, יצרתי מאבק ציבורי, ועצומה בגוגל בשם חמלה בסוף החיים, שבשבילה או בתוקף היותה יצרתי גם 2 כנסים, גם כתבתי מאמרים, גם התראיינתי בתקשורת, במטרה אחת, לקדם את השיח הציבורי על נושא כזה לא סקסי ופופולרי, המוות של כולנו.
אוקיי, תודה רבה. בואו נתחיל בשאלה, בעצם נניח איזושהי סוגיה אתית על השולחן, לפני שניכנס למצב החוקי. האם הדגש של הרפואה המערבית על הערכת חיים, לא מתעלם קצת מהסוגיה של איכות החיים, במיוחד לאור העובדה שתוחלת החיים עולה ועולה, ואנחנו רואים איך נראות מחלקות פנימיות בארץ, ומי שלא ראה זכה לזה שהוא לא ראה. אז אולי בעצם אנחנו מתעלמים, אנחנו תקועים במידה מסוימת, במצב שהוא כבר פחות רלוונטי לאוכלוסייה שהולכת ומזדקנת, ואנחנו פשוט לא רוצים להסתכל לסוגיה בעיניים. מה דעתך, שירי?
אני חושבת שאנחנו מערבבים פה, מבלבלים פה בין סיבה ומסובב. בוודאי שתוחלת החיים עולה, וכשתוחלת החיים עולה, צריך לדאוג לאיכות החיים, ולא רק לתוחלת החיים, וצריך לדאוג ש10 או 15 השנים שנוספו לאנשים, שכולנו מכירים סביבנו היום, כשאנחנו שומעים שמישהו מת בשנות ה-70, אנחנו אומרים איש צעיר. זה לא היה ככה לפני 10 שנים. לפני 10 שנים, 20 שנה, שנות ה-70 היו איש זקן. היום מבחינתנו איש בשנות ה-70, מכירים בזמן האחרון, לא אזכיר שמות, אומרים, אוי, נורא חבל, אם אתה צעירה. אז הדבר הזה שנוספו 20 שנה, בוודאי שצריך להתייחס אליו. אבל אני חושבת שלא צריך להתייחס אליו בהקלת האופן שבו מתים. צריך להתייחס אליו בהקלת האופן שבו חיים. וזה מתקשר גם לדעתי על המתת חסד. אם אנחנו חושבים שמישהו חי בסבל, אז אנחנו צריכים להקטין את הסבל שלו, לא להקטין את חייו. לצמצם את הסבל שלו, לא לצמצם את חייו. לכן אני חושבת שיש פה ערבוב בין הבעיה לבין הפתרונות שלה. בוודאי שצריך לחיות באיכות חיים. זה שאני אומרת שאני מתנגד למתת חסד, זה לא מפני שאני חושבת שכולם, ולא משנה מה מצבם, צריכים לחיות לעולם ועד. אני באופן אישי רוצה לחיות עד גיל 100, אבל זה לא מחייב, לא מחייב את כולם. אבל אני חושבת שזה שתוחלת החיים עלתה, לא אומר שמתוך זה נובעות שתי מסקנות. אחת היא שזה אומר שה-15 שנים האלה הם שנים קשות, ושתיים, שבגלל שהם שנים קשות, אנחנו צריכים להקל על אנשים את האופן שבו הם יוכלו לבקש את מותם. חס וחלילה, שיבקשו את חייהם. בואו נדאג שאיכות חייהם תהיה יותר טובה.
אז אני רוצה רגע לדבר על איכות המוות. כי אבא שלי, בתור מומחה לרשלנות רפואית, נתן את דעתו על זה שמוות יכול להיות מוות לא סופי, ואולי סופני, ומאוד מייסר. והוא כתב בפירוש הנחיות מה כן ומה לא. עכשיו, אני מדברת על זה שהיום המצב במדינת ישראל, החוק דרך אגב של חוק החולה הנוטה למות, נשאר בעודו, הוא חוק דרקוני, גרוע מאוד לטעמי, משום שהוא מגדיר שיש לך רק חצי שנה לחיות. איזה אלוהים יכול לקבוע שיש לך חצי שנה לחיות, ובתוקף זה תוכל לקבל הקלות. אז אני מדברת ברמה עקרונית על שינוי החוק, שזה משהו שכנראה במדינת דת כמו שלנו קשה מאוד שיקרה. אז אני הולכת לדברים אחרים, שזה או שינוי חקיקתי, שראינו עכשיו לאחרונה מקרה שהיה בבית חולים שיבה עם חולה בניוון שרירים, שזכה כן להתערבות חוקתית וקיבל את גזר דין המוות הרצוי והמיוחל. ברור שיש פה גם שאלה שנקראת על ידי משפטנים המדרון החלקלק, שרוצים למנוע התאבדויות ורוצים למנוע את זה שנגיד אנשים שחולים במחלות נפשיות ייכנסו לקטגוריה. כמובן שאני בעד שזה לא יקרה, ולכן צריכות להיות הגדרות מאוד. חוק מוות במרשם רופא מגדיר ששני רופאים, לא אחד, שניים, נתנו סקד אופיניאן של חוות דעת, שמדובר באופן חד משמעי במחלה סופנית, שאין לה תוחלת ואין לה בן אדם חיים, והוא חותם על זה בהכרה צלולה, לא מגיע למצב שהוא כבר זרוק באיזשהו מקום, והוא גם אולי לא קשיר. ואת כל הנושא הזה, זה מה שחשוב לי בעצם לקדם, וזה עשיתי גם באמצעות עצומה, שחתמו עליה כבר 11,000 איש, הכנסים שעשיתי, וגם חינוך, סוג של חינוך אם אפשר להגיד, לרופאים ואפילו בתי ספר לרפואה. מסתבר שהיום מתוך 5 פקולטות לרפואה, רק ב2 יש בכלל התייחסות לנושא המוות. עדיין לא בהקשרים של מוות טוב או רע, אבל חינוך לרופא. תחשוב שרופא יוצא מבית ספר לרפואה, ואין לו שום מושג איך להתמודד עם הנושא הזה, עם הנושא של בני משפחה. מדובר פה בסיפור שלם ורחב. זה לא רק החולה. סביבו יש בני משפחה שגם אותם צריך לקחת בחשבון. ולכן זו סוגיה מאוד מורכבת. ולגבי הנושא של חתימה על מסמכים. יש היום לכל בן אדם אפשרות להזין בטופס שנקרא הנחיות מקדימות של משרד הבריאות, להזין שם, זה משהו כמו 5-7 עמודים, אתה כותב בדיוק מה כן ומה לא, אתה ממלא את זה בנוכחות רופא ושני עדים, חותם ושולח. עכשיו, למה יש לזה חשיבות עצומה? משום שהדבר, הטופס הקטן הזה, נכנס למאגר של משרד הבריאות. זה אומר שאם ותגיע לאיזשהו בית חולים, והטופס נקלט, התחשבו במה שכתבת. ועד היום לצערי גיליתי היום שרק 2,000 איש שלחו תפסים כאלה, שזה פשוט מראה על או בורות או התעלמות או חוסר מודעות מספיקה שאנשים יש להם משהו לעשות בנידון, וחשוב לי שהם יפעלו.
אני רוצה להתייחס לכמה דברים שאמרת גילי. קודם כל אמרת אגב אורחה שאנחנו חס וחלילה לא רוצים שזה יחול על אנשים עם בעיות נפשיות. אז כאן קפץ לי המקום שבו אני באה מהמקום של מניעת התאבדויות. כי קודם כל, אני חושבת שיש הרבה נקודות משותפות בין המלחמה שלי כחלק מהאנשים שעוסקים בישראל במניעת התאבדות, לבין הדבר הזה. אני חושבת שאדם שמחליט לגבי מותו, הוא מתאבד. אפשר לקרוא לזה בשמות יפים, אפשר לעטוף את זה בעטיפות יפות. בסך הכל מדובר באובדנות. במאבק שלנו למניעת התאבדות, אני הייתי הרבה שנים חברת הנהלה בשביל החיים, עמותה למניעת התאבדות ולסיוע לבני משפחות שיקירן התאבדו. המאבק שלנו בדיוק על הכאב הנפשי. שאומרים, כאב נפשי הוא כמו כאב פיזי. זה שלא רואים אותו, עדיין לא אומר שהוא לא כמו כאב פיזי. הוא כאב נפשי בלתי נסבל. ולכן, אם מתירים את זה כבר, אז בוודאי שצריך להתיר את זה גם לאלה וגם לאלה. וזו בדיוק הראיה, למה לא צריך להתיר את זה? כי מה שאנחנו אומרים במניעת התאבדויות, זה אם אדם רוצה להתאבד, בואו נגיד לו, לא איך עכשיו נעזור לך להתאבד, אלא בואו נגיד לו איך אפשר להקל על סבלו. אם באמת הוא סובל מכאב נפשי בלתי נסבל, אז בואו נחשוב איך אפשר להקל על סבלו. זה לגבי כאב נפשי שהוא בעיניי לגמרי עומד באותו מישור. זה דבר אחד. דבר שני, דיברת על רופאים שלא מלמדים אותם איך להתמודד עם מוות. כאן אני חושבת שיש שוב ערבוב בין שני דברים. דבר אחד זה שבוודאי רופאים, יש לי בת רופאה ואני מאמינה מאוד במקצוע הזה, אני חושבת שהמקצוע הזה הוא מקצוע מופלא, רופאים צריכים ללמוד איך ללוות אנשים. כל הנושא של רפואה פליאטיבית הוא היום דבר שנכנס, גם נעשה בבתים, כמובן סיוון תמיר מסגב ואנשים אחרים שעוסקים בזה, שנותנים לדבר הזה מקום והד ציבורי. זה דבר אחד, זה פליאטיב, נושא חשוב מעין כמוהו. דבר שני, הוא האם לעזור לאנשים למות. שני דברים שביניי, אין ביניהם שום קשר. אנחנו רוצים ללוות את האדם אל מותו באופן הכי מיטבי, בזה שתהיה לו פרידה של בני משפחה, בזה שלא יהיה פחד לאן כל הדבר הזה הולך. זה עדיין לא אומר שצריך לסייע בעצם הביצוע של הדבר. והערה שלישית לגבי מה שאמרתי לגבי חוק החולה הנוטה למות, כאן אני בהחלט מסכימה איתך, אין רופא שיכול לקבוע שאדם ימות תוך חצי שנה. לא רק שאין רופא שיכול לקבוע שאדם ימות תוך חצי שנה, אלא שגם, קודם כל, אם הוא יקבע שאדם ימות תוך חצי שנה, אדם תוך חצי שנה זאת ימות. זה מובן מאליו.
יש לזה כמשלחות נפשיות.
בוודאי, כי כאשר אני אומרת שאין רופא שיכול לקבוע שאדם ימות תוך חצי שנה, זה מפני שבוודאי שהיום הרפואה יכולה לשקלל את קצב התקדמות המחלה ואת המדדים. עוד לא המציאו את הרפואה שיכולה לשקלל תקווה והאחזות בחיים, ועם הזקנה הזאת שאומרים שהיא תמות תוך חצי שנה, עוד חצי שנה נקדש שלה חוזרת מדרום אמריקה והיא רוצה להישאר בחיים. עוד לא המציאו את המכשיר שיודע לשקלל את הדברים האלה, ולכן אני לא חושבת שאפשר לקבוע החלטה על מוות חצי שנה מראש, בזה אני מסכימה. אם כבר יש סיוע לאנשים להחליט מראש, שיחליטו בגיל 20.
אוקיי, אז אני רוצה לענות לך על כמה דברים. הנושא של עניינים נפשיים הוא קרוב לליבי, ואני בהחלט מבינה את הנושא הזה, בהקשר שמחלות נפשיות לפעמים הן כן הפיכות. להבדיל, דיכאון למשל, זה מחלה שהיא בפירוש יש לה אפשרויות להיות הפיכה. לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזו. ולכן ההגדרה חסוך מרפא פה היא מאוד דרמטית ומאוד חשובה. חסוך מרפא זה אומר שגם לא יהיו תרופות בעתיד, ושהבן אדם מדרדר מסבל לסבל למצב שהוא אין לו סיכוי ואין לו תוחלת, והחיים שלו איבדו טעם, ולא קובע את זה רופא אחד, אלא שניים. כל הנושא בישראל, אפרופו רפואה פליאטיבית, אז אני שמחה שבין היתר המאבק הצליח לגרום לזה שגם יש יותר מודעות וגם יש קורסים פליאטיביים, אבל הנתון, ואני מחפשת נתונים כעיתונאית וכמי שהמאבק הזה הוא בליבה, מסתבר שיש רק דווח בשנת 2023 50 רופאים שהתמחו ברפואה פליאטיבית. מה זה 50 רופאים? אנחנו מדברים על מצוקה מטורפת גם במחלקות נפשיות, אז וי עכשיו כאילו את הקטע של חולה נוטה למות. אז רק 50 רופאים, וזה מראה שבמדינה שלנו, ודרך אגב בין המדינות שמכירות ומאשרות המתת חסד כמובן יש את שוויץ, וגיליתי היום נתון מדהים, ש10% מאלה שמבקשים המתת חסד בשוויץ, שעולה רק 200 אלף יורו, הם ישראלים. זאת אומרת שיש כאילו המתת חסד במחות פופולרית לעשירים ישראלים, וזה עוד סייף בעצומה שניסחתי, שאני רוצה למנוע, אני רוצה למנוע את העניין של התאבדויות, ובטח נסיעה לשוויץ במחירים כאלו, כי א', זה לא מתאים שהמוות יהיה לעשירים בלבד לעומת כאלה שידם לא משגת. ב', התאבדות זה אקט בודד ומזעזע, שיש לו גם השלכות משפחתיות. אז לכן אני כל כך רוצה שהחוק יהיה המקום שיקיר. אבל שוב, אני לא משלט עצמי שבמדינת ישראל זה כנראה לא יקרה. אז צריך לחפש את כל הפתרונות האחרים מסביב. וברמה הפרקטית, מה אדם היום יכול לעשות? הוא יכול להוריד את הטופס הזה אונליין, לחתום, וגם מה שחשוב זה כי יש פה עניין מאוד מאוד עקרוני של בני משפחה, שזה גם יכול להיות קשור למדרון החלקלק. יכול להיות שבני משפחה ירצו להיפטר מאיש עם מחלה נפשית, או ירצו להיפטר מקשיש, אז זה בהחלט גם מסביר את הנושא שגם בגלל שתוחלת החיים עלתה, היום בן אדם יכול לתפוס מיטה בבית חולים 15 שנה, שהוא או במצב סופני או לא סופני. יש פה כל כך הרבה סוגיות, ולכן מאוד מאוד קשה באמת להגדיר בצורה חד משמעית מה שנקרא כל מקרה לגופו, כי כל מקרה יש לו את ההיסטוריה הפרטית שלו. וגם אני יודעת מהניסיון עם אבא שלי, שהרבה פעמים המחלה הפיזית גררה איתה השלכות נפשיות קשות. זאת אומרת, המחלות סופניות הן גם ביי פרודקט, דיכאון, זאת אומרת, זה נוסף לזה. אז זה מסבך מאוד מאוד את התמונה. אבל כשיש לנו פה במדינה, מדינה שלצערי חוקקת גם לא רק ערכים דתיים, אלא גם מאוד מקדשת הערכים המשפחתיים ברמה שהיא הרבה יותר גדולה מבארצות אחרות, כי אני מסתובבת בעולם עם הבלוג טיולים שלי, אז יש פה בעיה ממש מאוד קשה, וצריך כל הזמן לפמפם ולדבר על הנושא הזה של המתת חסד, ועל זה שלבן אדם צריכה להיות האוטונומיה בסוף חייו להחליט איך הוא יוצא מפה. אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים לבוא לעולם, לפחות שיתנו לנו את האפשרות להחליט איך אנחנו נצא מפה.
מכל השיחה הזאת, כאן דעתי הכי הפוכה.
יופי.
אני חושבת, אני אישה מאוד חילונית, מאוד חילונית, ואני חושבת יש שני מקומות שבהם אנחנו לא צריכים להתערב, וזה רגע מותינו ורגע היוולדינו. הלוואי שהייתי מאמינה בו, אבל אלה מקומות שהם לא בידינו ולא צריכים להיות בידינו. אני חושבת שזה לא נכון, זה מתן כוח שאיננו נכון, ואת הזכרת קודם ביטוי שממש לי ממש עושה צמרמורות של מוות במרשם רופא. אני חושבת שכשרופא נשבע, ואני שוב זוכרת את הרגע המרגש מאוד שבו ביתי נשבעה בשבועת הרופא, בטקס קבלת הדוקטורט לרפואה, הרגע שבו רופא נשבע את שבועת הרופא, הוא רגע שבו הוא נשבע לקיים חיים. אני חושבת
אבל לא בכל מחיר.
אני חושבת שמרשם רופא הוא דבר שאיננו כלול בשבועה הזאת בשום צורה, אפילו לא מרחוק. ודבר שני שהזכרת ואני רוצה לחלוק עליו, הוא שמחלת נפש שאמרתי לא הפיכה, ומחלה פיזית היא כן הפיכה או ההפך. מחלה היא תמיד הפיכה. הרופא הזה, דוקטור כהן, שאמר לחולה שנותרו לה עוד 6 חודשי חיים, באותה מידה של ביטחון היה יכול להגיד לה שעוד 6 חודשים ימצאו מרפא למחלתה. רופא תמיד צריך לחשוב ש יימצא מרפא למחלה, שאין דבר כזה מחלה בלתי הפיכה, שאין דבר כזה מקרה שאין לו טיפול, אחרת לשם מה הם רופאים. אני חושבת למשל...
זאת אומרת, את מציעה בעצם למכור אשליה.
אני חושבת, אני לא חושבת שזאת אשליה, אני חושבת למשל על סרטן.
בדיוק.
אני חושבת למשל על סרטן. סרטן נחשבה עד לפני כמה שנים, מחלה... סופונית, גזר דין מוות. היום סרטן היא מחלה כרונית. הרבה מאוד סוגי סרטנים, אנשים חיים איתם, אנשים חיים איתם לאורך זמן, אנשים חיים איתם, כמובן לא, לא כולם, ברור. אבל יש סוגי מחלות שאנשים בעבר לא יכלו, לא יכלו לחיות איתם, והיום חיים איתם לאורך זמן, וזה בעיניי תפקידו של רופא. תפקידו של רופא הוא לייצר תקווה, תפקידו של רופא הוא לייצר תרופות, הוא מרפא למצבים, גם אם הם נחשבים על ידי החולה כמחלים, עם מצבים סופנים ומצבים בלתי הפיכים, בעיניי תפקידו של הרופא, בין השאר הוא לייצר תקווה, ואני לא חושבת שתקווה היא אשליה.
אני רוצה רגע רק להתייחס לקטע של תפקיד הרופא. תפקיד הרופא שהוא חותם על השבועה, הוא חותם גם על השבועה שכוללת אמפתיה, רחמים, ולא חיים בכל מחיר, כשלנגד עומד זה שהבן אדם בסבל מתמשך ואין מזור, כרגע, אולי עוד שנה, עוד חמש, עוד יהיה, אבל ברגע שהבן אדם מדרדר פיזית ונפשית, למה להגיד לו, בוא תחכה, אולי תהיה תרופה, זה למכור לו אשליות. איזה רופא, כמו שאף רופא, דרך אגב, אני נתקלתי ברופאים שקצבו דינם של אנשים, והם מתו והחולה לא, אוקיי? זה גם יכול לקרות. אז רגע, כן. אז אני רוצה להגיד, שבעצם בנושא הזה, הרופא הוא לא שחקן לגמרי ראשי, הוא צריך לראות מי מולו, ולבחון כל מצב לגופו, וכן, להיות נאמן לשבועה שלו. השבועה שלו היא להציל חיים, אבל בתנאי שיש לחיים האלו תוחלת, ולא להגיד אני מציל, אני אתן לו אינפוזיות, אני ינשים אותו, אני אעשה לו פעולות פולשניות. את אבא שלי, אתה יודע כמה פעמים תרטרו לבתי חולים והכניסו לו אינפוזיות שהבן אדם כבר, הידיים שלו היו מחוררות לגמרי. אני כל פעם הייתי נקרעת וצורחת מזה, למה אתם מריצים אותו? אני אמרתי לכם, לא לשלוח אותו לבית חולים. וכשעומד שם רופא ומבין שהוא סתם עושה פעולות שהם לא באמת יעזרו לבן אדם, אלא הם רק ידקרו, יחאיבו, לא יאפשרו לו את מנת השלווה הנפשית שהוא זקוק לה, כדי להיות במחלה שלו.
שתיכן פחות או יותר מדברות על מקרים שבהם החולה נמצא בהכרה, שהוא פחות או יותר מודע למצבו, אבל יש מקרים שמקרים, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו מדברים, אולי קצת מקלים על עצמנו, בזה שאנחנו מדברים על מקרים שאפשר להתווכח אם הם מתאבדות או לא. הרבה פעמים נטל ההכרעה הזאת נופל על המשפחה, כי הבן אדם לא נמצא בהכרה.
ולכן אני יכולים... מבקשת לכתוב מראש.
לא, לא, בוודאי.
זה... על זה אין ויכוח. לא, על זה אין ויכוח.
נכון, אבל אם אנשים לא כתבו מראש, למשל, הרבה אנשים בארץ לא יודעים שמרגע שמישהו מחובר למכונת הנשמה, אסור לנתק אותו ממנה. וגם אם הם יודעים, הם צריכים לקבל את ההחלטה בלחץ נורא, ובמקרה, בסביבה נטולת אינפורמציה ודברים בסגנון הזה. איך אפשר לייצר מצב בישראל, שבו המקרים האלה שהם, אם יש קו אדום, אז הם מעבר לו, שהמקרים האלה אנחנו מתייחסים אליהם באיזושהי צורה. מה הטעם לתת תקווה למשל? סליחה שאני שואל דווקא אותך. למישהו שלמשל יש לו מוות מוחי. האם המצב, נגיד, שהיה בו אריאל שרון במשך הרבה מאוד שנים, הוא מצב שיש בו טעם?
מוות מוחי, אני חושבת שהוא דוגמה קיצונית. אבל בואו נלך לדוגמה יותר פשוטה, והיא תהווה ראייה. יש, לצערנו הרב מאוד, חיילים פצועים אנוש מהמלחמה הזאת. חייל שמחובר למכונת הנשמה. אתה חושב שצריך לנתק אותו? לא. והתשובה היא שאתה שואל את זה כי אתה חושב על זקן, וזאת בדיוק הנקודה. הנקודה היא שבתוך כל הדיון הזה, שהוא דיון לכאורה נורא קונקרטי ונורא עובדתי, נכנסים, לכן הקדמתי בהתחלה ואמרתי שיותר מעניין אותי למקומות הרכים, נכנסים מקומות שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם. אף אחד לא יעלה בדעתו, בצדק ובשמחה, ומצוין שזה ככה, לנתק חייל ממכונת הנשמה. בוודאי שלא. גם לא עם כל מיני מצבים רפואיים אחרים קשים מאוד. שלגבי זקן, ידנו תהיה הרבה יותר קלה, לא רוצה להגיד על ההדק, כי לא מדובר פה בהדק, ידנו תהיה הרבה יותר קלה על ההחלטה. והסיבה לזה היא גילנות. אנחנו פוחדים מזקנה, אנחנו פוחדים ממחלות, בוודאי שאנחנו פוחדים מהמוות, בגלל שאנחנו פוחדים מהמוות, אנחנו רוצים להגיד, שלטנו על הכל, נשלוט גם על המוות, כאן שוב עמדתי האישית, והיא לא עמדה, עמדה נגיד אתית, מוסרית, אני חושבת שאנחנו לא צריכים לשלוט על המוות, אבל הנקודה היא באמת שבגלל הפחד הזה מהמוות, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לשלוט, ודוגמה יפה לזה הייתה המאמר של מאיה ברילל, פרופסור מאיה ברילל, על דניאל כהנמן. היא העלתה על נס את נסיעתו של כהנמן לשוויץ, ונתנה אותו,
מה?
לדיגניטס, ונתנה אותו בתור דוגמה, איזה יופי שהנה מיסטר קבלת החלטות, שקיבל פרס נובל על קבלת החלטות, אומנם בנושאים אחרים, כלכלת התנהגות, אבל לא משנה, זה תחום התמחותו. הנה מיסטר קבלת החלטות, החליט שהוא לא רוצה לחיות. בעיניי יש עם הדבר הזה בעיה, בוודאי אחרי שפורסם שדניאל קלמן נסע לדיגניטס ביותו בריא, דבר שבדרך כלל דיגניטס לא מקבלים, למה הם קיבלו? אין לדעת. אין לדעת, אני לא רוצה לחשוד בכשירים, אני מעלה את זה כשאלה. אבל אני חושבת שיש כאן בעיה בהעלאת מעשה של דניאל קלמן כמעשה גבורה. אני חושבת שבאמת אין כאן שום גבורה, רוצה לשלוט כמו שרוצה לשלוט בכל חייו. בואו נעשה דיון על שליטה, על צורך בשליטה. דיון חשוב מעין כמוהו, הוא לא דיון על חיים ומוות, הוא משהו אחר לגמרי. ולכן אני אומרת שהדיון הזה מערב הרבה מאוד נושאים וסוגיות שהם במקומות רכים, שאנחנו לא מודיעים עליהם, שאנחנו עושים כאילו דיון בנושא אחד, בעצם הדיון הוא על משהו אחר לגמרי. כאן, במקרה הספציפי הזה, הוא דיון על שליטה.
יכול להיות, אבל אני חושב שגם השיפט שעשית בזה שאני שאלתי אנשים ממוות מוחית ואת עברת לדניאל קהנמן, זה גם שיפט שקל לנו לעשות.
בדרך עצרתי אצל החיילים, אני מזכירה.
נכון, נכון. גילי?
אני חושבת שחיילים הם לא במשוואה הזו.
למה?
רגע. מהבחינה הזו שהגיל יש לו פקטור, וכשאנחנו בוחנים חיים של אדם, ושוב, זה יכול להיות גם 60, זה לא חייבת 80, 90, שהבן אדם הגיע למחלה שהיא ברמה כזו שהחיים שלו הם לא חיים, והוא רוצה להחליט שהוא למשל או נוסע לדיגניטס או אפילו מצליח להגיע לאיזושהי הסכמה. קודם כל, בקטע משפחתי יש פה עניין מאוד מאוד חשוב, כי באמת יכול להיות שיהיו בעלי אינטרסים במשפחה שירצו שדבר כזה יקרה, וזה כמובן גם מטעמים כלכליים. אבל ברגע שבן אדם יכול להחליט, המוות במרשם רופא, למה אני אוהבת אותו? להגיד אוהבת. כי זה שקט נפשי בעיניי. אני יודעת מדברים אחרים בחיים, שכשהייתה לי תרופה על המדף, אוקיי? לא השתמשתי בה, אבל עצם הידיעה שהיא שם, שלי יש את האפשרות לקחת אותה, וזה חוקי, ואף אחד לא ייכנס לבית סוהר בגלל זה, נתנה לי שקט נפשי. זה המוות במרשם רופא. זה לא שאתה תצטרך לחכות שמישהו יחליט האם ההנחיות שכתבת, או בכלל לא יתייחס להנחיות. לכן אני גם אומרת לאנשים, אני למשל קיבלתי עכשיו הודעת חידוש, שאני צריכה לחדש, כי כל 5 שנים את הטופס של הנחיות מקדימות צריך לחדש, ורצוי גם שהוא יהיה טופס פיזי שמישהו מבני המשפחה מחזיק בו, כי אולי במקרה הטופס הספציפי שלך לא נקלט במאגר של משרד הבריאות, ולי תמיד חשוב להגיד, אוקיי, במה אני כן יכולה לעשות? מה אני כן יכולה לעשות היום במצב החוקתי שיש במדינת ישראל, שמאפשר לי איזשהו שקט נפשי, ואני גם אמרתי לבת שלי, תזכירי לי שאני צריכה לחדש את
ההנחיה. אז אני רוצה להתייחס לדבר הספציפי הזה, אני חושבת שלכאורה, כאשר מקבלים החלטה, וזאת החלטה שחותמים וכולי, לכאורה לא נתחרט. אני חושבת שכאשר אנחנו מתקרבים למצבים האלה, גם כשהיינו בני 20, אמרנו, אוי ואבוי, כשאני אהיה בני 60, טוב מותנו בחיינו, מי צריך להיות בן 60. כשמתקרבים למצבים האלה, אז הרבה פעמים אומרים, לא הייתי שם, חשבתי שזה באמת נורא והיום. היום כשאני שם, אני רואה שאפשר לחיות עם זה.
לכן כל 5 שנים צריך לחדש.
עכשיו, יש מחקר נפלא, אני חוזרת שוב להתאבדויות, ובזה אני אגמור, אסיים את דבריי. יש מחקר נפלא על אנשים שניסו להתאבד מהגולדן גייט. גולדן גייט הוא מה שנקרא בעגה אובדנית הוטספוט, נקודה חמה להתאבדויות, ועשו מחקר אורך 10 שנים, על אנשים שניסו להתאבד ולא הצליחו, חלקם שקפצו למים ונשארו בחיים, וחלקם שעצרו אותם על הגשר, יש סיפור מאוד גדול, מה תאמר לאדם שעל הגשר זה, אם תזמינו אותי פעם לשיחה בנושא הזה, אני אדבר על זה בשמחה. שעצרו אותם פיזית על הגשר, ושאלו אותם אחר כך, 95% מהם לא ניסו פעם שנייה. זאת אומרת, הרבה פעמים, כאשר אני כבר רוצה להתאבד, אני כבר בדרך, פיזית, אני שם. הצילו את חיי, אני אומר, רגע, בעצם החיים שווים יותר. וזאת העמדה שלי, הכללית, נגיד העקרונית.
אוקיי,
החיים אז... תמיד שווים יותר.
אז אני רוצה להגיד שאני חד משמעית, לא, ולו לרגע, לא מעודדת או בעד התאבדויות. ההפך, כל המאבק שלי, המטרה שלו היא בדיוק זו, למנוע התאבדויות, וגם למנוע הצורך לנסוע לשוויץ, ולהיות תייר לוקסוס של המוות שלך, וגם להיות במצב שבו אתה צריך להכריע בסוגיה הזאת, כשאולי אתה כבר במצב מתקדם שלה. אז אני מדברת על מניעה והקדמה, וקודם כל לשבור את החומת שתיקה, כי כשאני התחלתי לפעול בנושא בשנת 2010, אף אחד לא דיבר על המוות. זה היה נושא שהוא לא מדובר, ולא היה לי פשוט לארגן דוברים, ודרך אגב ביניהם היה הרב בני לאו, שדיבר על איך דווקא בדת כן יש אפשרות, יש מה שנקרא פרצה, או אני לא רוצה להיכנס לזה כעת, אבל הנושא הזה הוא נושא שאם נמשיך להתעלם ממנו כחברה, זה לא ישתפר, התוחלת חיים מתקדמת, והדילמה הזאת הופכת להיות הרבה יותר רלוונטית, כי מדברים עכשיו על איכות חיים, ולא רק על אורך חיים.
תודה רבה גילי, תודה רבה שירלי. באמת העליתן הרבה מאוד סוגיות מאוד מעניינות. אני חושב שהיה מרשים מאוד לראות ששתיכן באות מתוך אהבה גדולה מאוד לחיים, ולחיים שראוי לחיות אותם. ואז נשאלת השאלה, מה זה אומר? ואיך אנחנו מתמודדים עם הקצוות שבהם הדבר הזה נשחק באיזושהי צורה, והאם אנחנו מוכנים ללכת צעד הלאה, או שאנחנו דווקא מאוד לא רוצים לקחת את הצעד הזה, אז לא מדובר בו בשום צורה ברצון לעודד את ההתאבדויות, וזה מאוד ניכר. ומצד שני, אנחנו בסיטואציה שלפעמים היא נהיית בלתי נסבלת עבור אנשים, במובן הכי מילולי, ואולי שווה לשלם את הבלתי נסבלות הזאת בשביל לא לעודד מהצד השני, מקרים שבהם אנשים התחרטו על זה, או לא יוכלו להתחרט כי הם לא יהיו איתנו, אבל כן צריך להתייחס למצב שבו הבלתי נסבלות הופכת להיות בלתי נסבלת, ואני חושב, למרות שזה לא סוגיה שעלתה כאן בדיוק במילים האלה, שהרבה מזה קשור בחינוך, שאנשים יכירו את חוק החולה למות ומה שהוא נותן להם, שרופאים יכירו את הנושא של טיפול פליאטיבי ובכלל טיפול לקראת סוף החיים.
יחתמו ושאנ... על העצומה.
שאנשים יחתמו על העצומה. אבל באופן כללי שאנשים ישכילו בנושא, כי אני חושב שהיה פה קונצנזוס שיש דברים שאנחנו לא רוצים להסתכל עליהם, שקשה לנו להתמודד איתם, אבל אין ברירה, כי מתישהו הם יגיעו לכולנו. אז בנימה קצת אפלה, אבל קצת ריאליסטית כזאת. שוב, תודה רבה לשתיכן,
ושנהיה
רק בריאים. אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון. הפודקאסטים של 103 FM.